שלום שוב קרמי גילון, ראש השב"כ לשעבר, ולא רק מעריץ של ג'ון לקרה, אלא גם אולי בן דמותו העברי, או לפחות שואף לכתר קטן של לקרה ישראלי. מה שלומך?
אהבתי, קודם קראת לי ג'ון לקרמי, אני מאמץ את זה, אם כי בכל הצניעות המתבקשת מול גדולתו של ג'ון לקרה.
דיברנו בחלק הראשון בסופו על השבק, או במקרה זה בתקופתו של יעקב פרי, הזכרת את אמנון ליפקין שחק כחברו. ויש שאלה שאולי לא הייתה צצה במדינות אחרות. בארצות הברית, מי שרוצה להיות קצין בקבע, הולך לווסט פוינט, או לאקדמיות המקבילות של חיל הים או חיל האוויר. יש כמובן גם מסלולים אחרים, אבל זה מסלול בטוח. ב-FBI הולכים לקוונטיקו, לאקדמיה שלהם. בישראל אתה יכול לצאת מהצבא או להישאר בו, ולמצוא את עצמך בצהל, בשבק, במשטרה, במוסד. יש איזשהו אפיון שונה לאנשים שבוחרים במסלולים השונים האלה, או שזה יותר עניין של נסיבות משפחתיות, לחץ של בת זוג שלא תהיה הרבה מחוץ לבית, בעיקר לא בחוץ לארץ, או שבנסיבות אחרות יכולת להיות באחד הארגונים המקבילים?
אני יכולתי להיות באחד הארגונים המקבילים, אני לא בחרתי את השב"כ, השב"כ בחר בי.
אבל בחרת להישאר.
כן, אבל הוא בחר בי ואפילו לא ידעתי שהוא בחר בי. אני חושב שזה נכון לגבי בני דורי. היום, כמובן שונה לגמרי, כל קהילת המודיעין מגייסת באמצעות הודעות באינטרנט או אפילו בתקשורת, והעולם לגמרי השתנה. למשל, העלית את בני בנות הזוג. בת זוג, יש שצריך להיות לה, או בן זוג, חלק מכריע בהחלטה אם אתה הולך להיות איש מבצעים בגוף כזה. בגלל שאם זה במוסד, זה אומר הרבה היעדרויות מארץ, אפילו לעבור לכמה שנים בחול, ואם זה בשבק, זה משמעות שאתה לא מגדל את הילדים, מגדלת לבד. זה אגב מה שקרה עם אשתי. אני, נולדו לי בנות שהתחלתי להכיר אותן כשיצאתי לפנסיה, פחות או יותר. היא גידלה אותן. אז לא התייחסו לאנשים. לא, זה אוקיי, היום זה כבר לא היה קורה. האישה חייבת להיות שותפה מלאה. אספר לך אנקדוטה שתבין עד כמה גדול הריחוק. מוצאי שבת, למחרת מעצר המחתרת היהודית. יום שישי הם נעצרו. מוצאי שבת, אפטר ראשון אחרי שנה וחצי שבקושי ישנתי בבית. הייתי גר באכסניה במרחב. היינו כל הזמן במבצע. אני יושב ליד אשתי ורואים חדשות בטלוויזיה ומראים את אורי מאיר מרמת הגולן, יהודי עתיר זכויות ממייסדי המפעלים של רמת הגולן, את רגע המעצר שלו ואת ילדתו הבלונדינית שבוכה כשלוקחים את אבא שלה. ואשתי אומרת לי, תראה כמה הילדה שלו דומה לעדי שלנו. איזה אכזריות, איך עושים את זה, איך עוצרים איש כזה. תראה מה אומרים עליו, מה, הם השתגעו שם המשטרה. ורק אז אמרתי לה, תדעי לך, אני האיש שכתב את פקודת המעצר שלו.
והיא השתכנעה ממה שאמרת שזה היה מוצדק?
כן. לא, השתכנעה בוודאי, אבל עד כמה, עד איזה עומק מגיע המידור, שכל עוד המבצע נמשך. עכשיו, הזכרת קודם את פרי, פרי הזמין את נשות העובדים של היחידה שלי, למפגש כדי להסביר להם שהבעלים שלהם לא בוגדים בהם. בגלל שכשאתה רכז במגזר הערבי, אז אתה אומר לי, אשתך, יש לי מעצר בבלטה. אבל כשאתה במגזר היהודי, אתה לא יכול להגיד לה כלום. והתחילו להיווצר בעיות משפחתיות, עד כדי כך שראש המרחב, אז פרי ראש המרחב, מזמין אותן לארוחת ערב, ומספר להם, לא מה אנחנו עושים, אלא שאנחנו אכן נמצאים עסוקים במבצע ולא מתפרפרים להם יד.
זאת אומרת, אפשר לעקוב אחרי גוש אמונים ועדיין לשמור אמונים בבית. אתה גם סיפרת שכדי לשכנע בניסיון כושל, נואש, לשכנע את יצחק רבין ללבוש אפוד, בנית ללאה כדי שתדבר איתו.
כן.
זה לא הצליח.
כלומר, אצל לאה זה הצליח, לאה יאמר לזכותה, באמת לזכותה, היא הבינה את גודל הסכנה. היא ראתה את זה ביום יום שלה, כן? היא חיה על ידו, והיו, אני מזכיר, הפגנות על יד ביתו. והיא לא הצליחה. אני חושב ש... אתה יודע, אני אספר לך סיפור, שעזר ויצמן היה נשיא המדינה, ורבין אומרים לו, תיסע בקדילק משוריה. עזר ויצמן, המאבטחים שלו היו שולחים אליי תלונות, שכשעוצרים ברמזור הוא פותח את החלון ומתחיל לדבר עם האנשים על ידו. והוא שם פס, הוא היה מאובטח עזר, אבל לא הבטחה מסיבית, אבל הוא היה מאובטח, הוא שם פס על המאבטחים שלו.
הייתם צריכים מנעול כמו לילדים במכונית, שהוא לא יכול לפתוח.
ממש כך. עכשיו אני אספר לך, זה אירוע ממש מצמרר. יום הזיכרון לחללי צהל, 11 בבוקר, יש את הטקס הממלכתי בהר הרצל. יש לי פגישה עם ראש הממשלה, שמסתיימת ב-10:30. ואני, ורבין שואל אותי, אתה נוסע להר הרצל? אמרתי, הוא ידע שאני לא בא לטקס, הייתי כף. אמרתי, כן, אני נוסע להר הרצל, יש חבר שלי מאוד טוב שנהרג במלחמת יום הכיפורים. לא, זה דווקא רונן ויינברגר.
אבי, מלחמת יום הכיפורים.
מלחמת יום הכיפורים. וההורים שלו מבוגרים, ואני תמיד...
זה חצי שנה לפני הרצח.
כן. והוא אומר לי, ואני אומר לו, אני אסע לשם. אז הוא אומר, אתה יודע מה, כדי שלא נאבד זמן, בוא תיסע איתי, שהנהג שלך יגיע ל... ואנחנו נוסעים, ובכניסה לבית הקברות הצבאי, אתה יודע, יש את הדרך שעולה למעלה, מסדרים את השיירה. נשיא המדינה נוסע הראשון, ראש הממשלה אחריו, המאבטחים בצדדים וזה. ואנחנו נוסעים, אנחנו יושבים בקדילק, שהוא לא מפסיק רבין לקלל את הממציא שלו. אין אוויר, פשוט זה היה אטום לגמרי. ועזר נוסע לפנינו, והקהל מקללים את רבין. כלומר, חלק מזה צועקר, בוגד, אוסלו, כן? כל הרוח שהייתה ממש בברוטליות. וזה יום הזיכרון, בכל זאת, רבין, גם ברמה האישית, איבד הרבה חברים ומשפחה. והוא משתגע, באמת, אני משתגע. ועזר ויצמן לפניו, אומר לרכב שלו לעצור, יורד מהרכב ומתחיל ללכת ברגל. כשהוא, הלוחם הנועז מהפלמח, יושב בתוך הקופסת סרדינים, המשוריינת שמגוננת עליו. עכשיו, אין דבר שרבין רצה יותר מאשר לרדת מהאוטו. אתה מומחה גדול ממני למערכת היחסים שבין עזר ויצמן לרבין ערב מלחמת ששת הימים, אבל אני יכול להגיד לך שמה שעזר רצה לעשות לרבין זה אצבע בעין.
ורבין נאלץ להישאר במכונית.
והוא נשאר במכונית, ישבתי על ידו, החזקתי אותו, הוא לא יכול לפתוח את החלון ולא יכול לפתוח את הדלת.
איך אתה מסביר את ההתנגדות של רבין? אפילו בסדר, הוא אישית אמיץ, הוא מזלזל, אבל הוא צריך היה להבין, ממך או מאחרים, שאם יפגעו בו, אפילו אם הוא לא יהרג, הרי הכדור הראשון, שירה יגאל עמיר, גרם לו לתסחיף אוויר במוח שהיה גורם לו להיות מעין בגין ברחוב צמח או שלמה ארגוב. הוא היה מנטרל אותו ואז יגאל עמיר אפילו לא היה רוצח. הוא היה נידון על ניסיון לרצח ויושב שנה וחצי עם עבר נקי ויוצא. אבל זה היה מסכל את תהליך אוסלו שהיה חשוב לרבין. אפילו בנימוק הזה, לא למענך, אתה גיבור, אבל למען המדינה, תלבש שכפ"ץ.
תראה, יצחק רבין, כמו לעניות דעתי, רוב רובם של אזרחי ישראל, כולל הנבונים והחכמים שבהם, לא האמין שיהודי ירצח יהודי על רקע פוליטי. זה איזושהי אמונה שבאמת הקיפה את כולם, ואני פגשתי כמה וכמה אנשים, כולל מנהיגים פוליטיים מהקואליציה ומהאופוזיציה, שפשוט אמרו, זה לא יעלה על הדעת.
נתניהו.
על מה אתה מבלבל את זה? נתניהו אחד מהם, אריאל שרון, ראשי מועצת ישע, רבנים, עיתונאים, אף אחד לא, זה לא היה בתודעה בכלל, שההסתה נגד רבין, או נגד אוסלו, תגרום לרצח פוליטי.
כלומר, זה לא עבר את התהום שבין מידע למודעות.
לא, בזה היה הכישלון הגדול שלי. בגלל שהכישלון שלי הוא לא בזה שלא שכנעתי את אמיר אורן. הכישלון שלי הוא שלא הצלחתי אפילו לשכנע את הפקודים שלי בשבק.
עכשיו, אתה הרי מייסר את עצמך, והיו לך תקופות מאוד קשות אחרי רצח רבין, והתאוששת מהן, אבל אם אתה מנסה לנתק...
לא התאוששתי.
לא התאוששת?
לא.
מה, אתה הלום קרב רצח רבין?
אני, אשתי מגדירה אותי, ככה אני עושה, אני הלום קרב רצח רבין.
יש לך סיוטים?
בוודאי, זה לא עובר.
אתה חולם על רצח רבין?
אין לילה שאני לא מתעורר מרצח רבין.
מה אתה רואה?
כל מה שהיה אפשר לעשות אחרת, כדי שאיש כמו יצחק רבין יזכה ללכת לעולמו, אם היה הולך לעולמו בגילו, כבר סביר שזה היה קורה, בדרך הנכונה שהגיע לו.
כלומר, בחלום, בהזיה, בבלהות, אתה רואה את יורם רובין והמבטחים האחרים מקיפים אותו אחרת, אתה רואה מודיעין מסכל, אתה רואה את השוטרים מסלקים את יגאל עמיר, מה אתה רואה?
אני קודם כל לא רואה את יגאל עמיר בכלל ברחבה הזו, שהוא לא אמור היה להימצא שם. אני, את כל, כל הסנריו של ההבטחה אני מנתח. העובדה שרבין יורד במדרגות בלי כיסוי מקדימה, כן? העניין שהכדור הראשון, השני, לא היה כדור של מאבטח, אלא היה שני ושלישי של יגאל עמיר. זה הדברים, כלומר, אני לא בא בטענה, לא ליורם רובין, לא לאף אחד, אני לא יודע איך הייתי נוהג, לא הייתי במקומם. אני יודע מה לימדו אותי ומה לימדו אותם. הם לא עשו את מה שלימדו אותם. תמיד יש קונסטלציה בסיטואציה.
אתה היית חניך של דייב בקרמן?
כן.
מה?
בנג בנג שניים בלמה. זה מה שלימדו אותי. יורים עליך, אתה קודם כל יורה. אתה מוציא כדורים. אתה לא מחכה. אתה שולף כמה שיותר מהר. אתה הרי מתאמן על שליפות שעות במשך ימים ולילות. אני הייתי שלפן מאוד מהיר ופסאי גדול, זאת אומרת הייתי מוציא כדור מהר מאוד, 0.8 שניות למטרה, אבל למטרה והכדור...
אז אולי זה מסוג הדברים שמדאיג מאבטח שמה הקהל ייפגע או אפילו המאובטח.
אבל לא היה קהל, זה שטח סטרילי. אין קהל, זה הנקודה. אם רבין היה מוקף במאות אנשים, הרי הורידו אותו מהבמה לבד, בדיוק כדי למנוע את זה שהוא יהיה מוקף בקהל.
לא, סקרנים ניגשו לאזור.
בודדים.
נכון.
עכשיו, הטווחים, גם בואו נתייחס לטווחים, אנחנו מדברים על טווחים של 2 מטר. כשאני אומר שפספסתי מטרה זה 25 מטר, לא 2 מטר.
אתה גם מתחרט על כך שהיית בפריז?
כן, בגלל שיכול להיות שהייתי עושה דברים אחרת, אתה יודע, מגיע לשם, ואולי אני במקרה הייתי שואל למה האיש הזה עומד שם, הרי הבטחה הבנתי. כל מיני שאלות מהסוג הזה. בטח שהציוט הזה להיות בפריז כשמודיעים לך שראש הממשלה נפגע בהתחלה, אחר כך הודיעו שהוא נפטר.
ואתה 5 שעות מלהגיע ארצה ומה עובר עליך בטיסה?
כן, אבל זה, בוא נקרא לזה, זו הייתה הבעיה הכי קטנה. אתה נוחת בארץ, חכים לך על יד כבש המטוס, עוד לא היו שרבולים, מחכים לך ליד כבש המטוס ולוקחים אותך ישר, נסענו משדה התעופה.
לאיכילוב.
לא, לראות את המקום של הפיגוע, כמו שאמרתי לך,
אני
כבר עוסק איך קרה ומה עושים לפעם הבאה. וזה באמת הייתה הבעיה הכי גדולה שהייתה לי, בגלל שההלוויה, אני מזכיר לך...
ראשי מדינות?
היום הרי סוגרים את כל הארץ על נשיא אחד, אז מובארק וקלינטון והנסיך צ'ארס, וכל אחד שהוא לבדו מבצע הבטחה.
חוסיין.
ויחידה להבטחה 90, מוכה וחבולה. ופה אני הודיתי מאוד, מודה עד היום, יצחה ל... שמעון פרס, שהיה גם הוא בהלם קרב, ביומיים אחרי הרצח, שהוא הסכים לבוא, להיפגש עם המאבטחים, לעודד את רוחם.
עם כל היחידה או עם החוליה הזו?
כל היחידה, עם כל היחידה.
מה הוא אמר להם?
שהוא סומך עליהם, זה כל מה שהם היו צריכים לשמוע. האיש שיכלו לרצוח אותו יומיים קודם, לפני או אחרי או ביחד או זה, בא ואומר להם, למרות שראש הממשלה נרצח, אני עדיין מאמין ביכולתכם.
אתה אמרת לו, אני מניח את המפתחות.
כן, ביום הרצח מוצאי שבת, ביום שני בערב באתי להגיד לו שאני... אגב, אחרי שאמר לו שמניחים את זה, נסענו יחד למטה בתל אביב להיפגש עם המאבטחים.
וכשאמרת את זה, הנחת שהוא יקבל את ההתפטרות?
אני חשבתי שהדרך לרסן את ההלם זה פיטורים דרמטיים. אני חשבתי שטקטית זה מהלך...
התפטרות שלך.
כן. מעבר להרגשה האישית. יאמר לזכותו של פרס שהוא גילה במקרה הזה אחריות קצת יותר גדולה מהמאוויים האישיים שלי, ואמר מחר בבוקר מתחילים להגיע לפה המטוסים, בינתיים יש טרור ופיגועי ההתעמדות לא נפסקו,
וגם חשש מנקמה על פתחי שקקי
במלטן בדיוק, ומה אני עכשיו כל מה שאני צריכה לראש להתחיל לחפש ראש הבא, וזה מה שהוא אמר לי.
אבל טקטית, הרי הבנת, מעבר לרצון המוסרי, הערכי שלך, לשאת באחריות, הבנת שכמו שוועדת הגרנט המליצה על החלפתו של דדו, בוודאי לא תצא נקי מוועדת שמגר.
זה היה ברור לי, גם לא הייתי צריך אותה. יכול להגיד לך, שאני אזכיר לך, אתה בוודאי מכיר פרטים יותר מן, פרשת צאלים, הזמן קצר קודם. אהוד ברק, כן אחראי, אהוד ברח, כמו כן אחראי, לא אחראי. אתה חושב שאהוד ברק לא נפגש איתי, ואברום שלום לא נפגש איתי, וכולם ניסו לשכנע אותי לא לקחת אחריות.
מתי אז, אחרי רצח רבין?
כן.
אגב, זכור...
יש מה שצרים, יש איזשהו מקום שדברים נעצרים בו. ויכול להיות, אגב, שתיאורטית הם צודקים. אבל בסופו של דבר זה גם עניין של הרגשה. איך אתה מרגיש, אם יש עליך אחריות, אין עליך.
זכור אותו יום... בבית החייל בירושלים, לאחר הניסיון הכושל לחלץ את נחשון וקסמן. כשאתה יושב, אתה ממלא מקום ראש הבק, פרי בארצות הברית, אתה יושב ליד הרמטכ"ל ברק, ועולה שאלת האחריות במקרים כאלה, כי היו כמה דרגים, היה מפקד הכוח, היה מפקד האוגדה, מופז שהחליט שסיירת מטכ"ל ולא הימ"מ תבצע. יש רמטכ"ל ויש שר ביטחון. זה נושא שתמיד עולה. איפה נעצרת האחריות?
תראה, דווקא בדוגמה של נחשון וקסמן, אני אזכיר לך, לפני בית החייל, הייתה מסיבת עיתונאים ביום שישי בערב, וכשברק התפתל, בא רבין ואמר, האחריות עליי, אני אישרתי את המבצע. מה שלא היה נכון, בגלל שהוא לא ירד, להבדיל ממבצעים אחרים, הוא לא ירד לפרטי המבצע. לרבין, תכונת המגד לא עברה לו. כן? כשאני הייתי מביא לו מבצעים רגילים לאישור, הוא היה נכנס לפרטי פרטים ברמה שאם לא הייתי מביא את ראש החוליה המבצעית שיענה לו, אז גם ראש אגב מבצעים לא יכול היה לענות.
אז יכול להיות שלמשל במשעל, שנתיים אחרי שעזבת, אילו זה היה רבין ולא נתניהו, הוא היה יורד לפרטי פרטים?
תראה, זה לא רבין נתניהו, אני יכול להגיד לך רבין פרס. לרבין זה היה משהו ב-DNA שלו, להיות מגד, או ממפה אם תרצה. העוניים שלו נצצו, תן לו תצה, תראה לו מימין, משמאל, יעקפו ככה, יעקפו ככה, אתה רואה איך הוא נהיה צעיר ב-30-40 שנה. אז אני חושב שזה עניין שזה, להגיד לך שזה נדרש לצורך אישור מבצעים, בוודאי שלא. אני חושב שנטילת האחריות, פשוט רבין סתם לכולם את הפה. הסיבה שנשלחתי אגב בתור עציץ למסיבת העיתונאים הזו, הייתה שהתקשורת ביום ראשון ציינה לשבח את המודיעין, ולא לשבח את הפעילות המבצעית. וכמובן הימם פמפמו שאנחנו היינו צריכים לקחת את זה ולא מטכ"ל וכן הלאה. וזה היה מצב לא בריא. עכשיו תראה ראש ממשלה שלקח אחריות, כן? תזכיר לביבי, יש מונח כזה שנקרא לקחת אחריות. לקח ביום שישי אחריות, הוא ביום ראשון בבוקר רואה פתאום איך הכל מתפרק, השבק נגד הצבא. אז הוא עושה מעשה שלא יעשה, הוא אומר לקף, שהוא אפילו לא ראש שבק, הוא ממלא מקום ראש שבק, שצריך להחביא אותו מאחורי סמיכות, הוא אומר, אתה תלך, תשב ליד אהוד ברק, הוא ידבר עם העיתונאים, ואתה תשתוק, אני לא מרצה שלך להוציא אף מילה מהפה. טוב, אני הייתי בהלם. אליזה גורן הייתה היועצת תקשורת שלו, היא הסבירה לי איך זה נראה בכלל לבוא למקום כזה.
די מהר למדת, אחר כך בפיגוע בקו 20 ברמת גן, כבר תדרכת בבית סוקולוב, ובאותו תדרוך באוגוסט לקראת...
לאט לאט למדתי, ואין ברירה, אני אגב בדיעבד יכול להגיד שזו טעות קשה הייתה, שבשנים שאני הייתי ראש שירות, או פרי ראש שירות, עדיין שמרו את שמו של ראש השבק בצללים, זאת הטעות, זה לא נכון, זה לא ראוי מבחינה ציבורית.
ייתכן שאילו היית אישיות ציבורית גלויה, והיית מופיע...
לא, אני רואה, אתה יודע, את רונן בר, אני חושב שהוא לא עושה שימוש לרעה ביותו אישיות ציבורית, אם הוא מוציא משהו זה במינון נכון ובמקרה ראוי, הוא לא מבזבז את שמו. בסדר? ולא מחפש תקשורת. אותו הדבר, דדי ברנע, אתה לא שומע עליו, אלא אם יש משהו חשוב לומר. ובסופו של דבר, זכויתו של הציבור לדעת, לפחות שם אחד, במוסד או בשירות, שהוא...
כתובת.
שהוא הכתובת בשבילו.
בתקופה של לפני התפטרותך הסופית, בעוד ועדת שמגר עובדת, היית צריך להחליט האם להרוג את יחיא היאש או לא. ועמדו זה מול זה, הרקע שלו והידיעה שאם הוא יחיה, הוא ימשיך לבצע פיגועים ולהנחות וללמד מומחי חבלה אחרים, מול החשש מפיגועי נקם. שם היה שיקול דעת נכון? או שרק בדיעבד אפשר לשפוט את זה?
אני תמיד הייתי זה שאמר, החמאס לא מחפש מוטיבציות לעשות פיגועים. בתקופה ההיא, החמאס ייצר פיגועים כדי ליצור כאוס, למוטט את הסכמי אוסלו. זו הייתה המטרה שלו. אם הרגת את יחיא היאש או לא הרגת אותו, ברגע שיש לו התכנות לביצוע, הוא יעשה, לפיגוע, הוא יעשה את הפיגוע. בגלל שמה, אם לא תהרוג את יחיא היאש, הוא היה מכריז על הפסקת אש לשנה, זה לא משרת את המטרות שלו. ואני נכנסתי לוויכוחים אינסופיים סביב הסוגיה.
לפני?
לפני ואחרי בוודאי.
עם מי?
לפני...
עם פרס?
מה?
עם פרס כראש ממשלה, לא, עוד עם רבין בשעתו?
רבין, לא, רבין נתן הוראות חד משמעיות בעניין הזה, אחת דינו למות, כן? זה לא... הפרס, כבר בינתיים הרי חיים מתגלגלים, פרס כל הזמן היה מעודכן, הוא היה שואל אותי שאלות מן הסוג הזה, והייתי משיב לו, הייתי אומר לו, זו דעתי, או זה לא רק דעתי, זה עוד אנשים בארגון שלי חושבים כאן, שחמאס, יש לו, הוא משרת מדיניות, הוא לא עובד בצורה רגשית, הרגת לי את יחיא יאש, עכשיו אני ארוג לך, אפוצץ עוד אוטובוס, זה לא עובד כך. מוחמד דף חטף חיילים, מה, חטפנו מחבלים, זה לא, יש לו, הוא הכניס דוקטרינה של חטיפת חיילים, וזה עבד לו מצוין.
זאת אומרת, אחר כך הוא הלביש את הסיפור של חמשת פעולות הנקם, שמתחילות ביום ה-40, ויש לזה גם כיסוי דתי.
כן, ואתה יודע למה? גם הוא צריך דעת קהל. הרי כשאתה בא ואומר, המדיניות שלי היא להרוס את הסכמי אוסלו, זה נשמע משעמם לאללה, אלא אם אתה פרשן מדיני. אבל כשאתה בא ואומר, אני נוקם, אני שונא, אני זה, אלה המילים החזקות שמביאות לו עוד מגויסים לחמאס. לעזדין אל קסם, לא לחמאס.
השבק, כפי שאתה מכיר אותו, ואתה עוד הספקת להיות בתחילת המחזור של רונן בר, אתה לפני שעזבת, העברת את ה...
לא שמתי לב שהוא שם.
איך השבק היום?
תראה, אני לא מקנה בראש השבק. זה נראה כל פעם שלראש השבק המחל יש תקופה יותר גרועה מקודמו. אבל פה באמת הגענו למשבר שהוא נמצא באושיות של המדינה הזו. לא מדבר רק על מגילת העצמאות, אבל אם נגיע למצב של התנגשות בין חוק לבין ממשלה, אני לא מקנה בו.
אתה מוכן להסביר מדוע? כי הרי החוק מאוד ברור, בית המשפט העליון הוא הפרשן המוסמך של החוק, דברו הוא החוק, ולעומת זאת, הרשות המבצעת, כולל ראש הממשלה שהוא הממונה על השבק, צריכים לחוף את ראשם בפני החוק. לראש השבק לא צריכה להיות דילמה.
הרי, הלוואי, וכך היה אגב, מאז 75 שנות מדינה, כולל ראש הממשלה הנוכחי, שירקים את ראשו בפני החוק, עכשיו לפחות ראש הממשלה הזה מכריז ומחרים ומחזיקים אחריו שהוא לא יחקב, הוא לא מתחייב לכבד את פסיקת בגץ. במצב הזה מי שימצאו את עצמם בדילמה זה הרמטכ"ל וראש הבק וראש המוסד והיועצת המשפטית לממשלה ומפכ"ל המשטרה, אבל לא רק הם, כל נושאי המשרות של מדינת ישראל ימצאו את עצמם בהתנגשות שאני לא יודע אם היא קיימת באיזושהי מדינה.
אז בסדר, אז קח את ראש השבק, הוא החוליה שמקשרת בין השירות כולו לבין הדרג הפוליטי שמעליו. אלה שכפופים לו, כולל המאבטחים, כן. כולל חוליית האבטחה של ראש הממשלה, הם אמורים לציית לראש השבק, והוא אמור להחליט למי הוא מציית?
תראה, הוא יכול להיות שראש השבק יחליט שהוא לא מציית לחוק, אלא מציית לראש הממשלה. האם הארגון שמתחתיו ילך איתו, חצי אולי כן וחצי לא. צריך להבין את זה. הדילמה בסופו של דבר גם נוגעת לכל אדם באופן אישי. גם אם אתה חייל בסדיר בצהל, הדילמה הזו לא משחררת אותך. אתה לא יכול להגיד, קיבלתי פקודה להקשיב לראש הממשלה, למרות שהיא לא חוקית. אין דבר כזה.
יש תחושה לאורך השנים שמאבטחי האישים, בעיקר מאבטחי ראש הממשלה, ובעיקר מאבטחי ראש הממשלה הזה ומשפחתו, יותר מדי מצייתים לאיזשהו תקנון של חיסיון, לגבי מה קורה אצל האישיות המאובטחת, גם כאשר זה חיסיון על התנהגות פלילית. הם אינם מתנדבים להעיד בהליכים פליליים, והם מסתירים בוודאי מהציבור, דברים שאילו הציבור היה יודע, היה מזדעזע ואולי משנה את יחסו לפוליטיקאים.
זהו שאמרתי, התקופה הזו יותר קשה מהתקופה שאני עברתי, למרות שבתקופתי היו רצח רבין ומקרים קשים אחרים.
לך כראש הבק, המאבטחים היו מדווחים? לא. על מה מתרחש?
לא, לא. חיסיון כלל את ראש השבק. להפך, זה הרבה יותר חשוב, אני חושב, לראש הממשלה, שראש השבק לא ידע, מאשר המאבטחים ביניהם ידעו. אבל לא, לא דווחתי אף פעם, והם באמת שומרי סוד. עכשיו, האם, אני יכול להגיד לך מה הנוהלים והכללים אומרים, הכל אתה שומר על חיסיון מוחלט, אלא אם ידוע לך על עבירה פלילית. אם נוכחת בעבירה פלילית, אין לך שום חיסיון פה. אתה חייב לדווח, לא זוכר בדיוק מה הנועל אומר.
אז ניקח דוגמה לגמרי בדיונית. יש ראשת ממשלה, לא ראש ממשלה, ויש לה שתי בנות, ואחת הבנות די תימהונית, והיא מכה את ראשת הממשלה. היא גורמת לה חבלות. זאת עבירה. למי צריך לדווח, יועץ משפטי לממשלה, משטרה.
אני לא יודע מה הכללים של הגדרת עבירה פלילית, נראה לי שצריכה להיות תלונה, קודם כל.
לא, נודע לקצין משטרה על עבירה, לא חייבת להיות
לא תלונה. חייבת. טוב, אתה יודע, אני יודע למה אתה רומז, אבל זה מקרה מאוד מאוד גבולי. אני מתכוון לזה שאתה רואה שראש הממשלה גונב...
לא יעלה על הדעת.
משהו, גונב כסף, כן, רואה, באמת עושה עבירה פלילית מוצהרת ולא סכסוך משפחתי. אז כן, בוא נגיד שבמקום הבת שמכה את אמא שלה, הוא רואה את ראשת הממשלה מרביצה לעוזרת, למשל. היא מקל, בסדר? בגלל שהיא לא ביצעה את תפקידה כזאת.
אבל נניח שדיברת על הציץ קודם, באירוע שבו התבקשת לשבת ליד הרמטכ"ל, אבל נניח שמתרחש משהו יותר לכאורה תמים. מגיעה מכונית ונפרקים מתוכה סקים שחורים של בקבוקי שמפניה. המאבטח שאמור להשגיח רואה את זה. האם אחר כך הוא מעיד במשטרה?
אם המשטרה תזמן אותו להעיד, אני חושב שלא תהיה לו ברירה.
אבל למה שלא התנדב להעיד? כי הוא היה שם.
מה הוא ראה? הוא ראה שמפניה.
לא, כשנודע לו שיש חקירה. והשאלה היא מי היה שם.
כשנודע לו שיש חקירה, זה כבר אחרי שכל השמפניות היו במזווה.
איך אתה מסביר?
בוא לא נחפש.
לא, לא נחפש את הסקים השחורים האלה. איך אתה, הרי תומך במחאה. אתה תומך בהתנגדות.
פעיל מאוד במחאת האלופים.
מה אתה עושה?
קודם כל אני הגזבר של 170 רמטכ"לים, ראשי שב"כ, ראשי מוסד, מפכ"לים, אלופים, ניצבים, ראשי אגפים במוסד וראשי אגפים בשירות.
כמה הם משלמים?
הממוצע היה 1,200 שקל. אני הגזבר.
זאת ההכנסה, לאן הולכת ההוצאה?
שם פרסמנו מודעה בעיתונות כנגד המדיניות של ראש הממשלה. אנחנו מתכננים פעילויות נוספות. כוחנו במשקל הסגולים, שאני לא יודע אם חשבת על זה בתור עיתונאי, 170, תקלוט המספר, אנשים שהם לא איזה חוג פרלמנט של יום שישי. אנשים שבשלושים שנה האחרונות נושאו באחריות ובסמכות של כל ביטחונה של מדינת ישראל.
כקליפת הבצל של דרי, לא שווים פרוטה שחוקה.
אז כשהם מדברים בכל אחד, לא שמעת דבר כזה. הרי 170 זה מספר עצום, אתה תופס כמה אלופים זה?
אבל כאשר אתם בתפקיד, אתם בשירות, ראש הממשלה הוא המפקד שלכם. אתם סומכים עד שיוכח אחרת על תום הלב ועל שיקול הדעת שלו. מה קרה פה?
אנחנו לא שינינו כלום, ראש הממשלה השתנה. כל החקיקה, הרפורמה המשפטית הזו, הפגיעה באושיות הדמוקרטיה, התנערות ממגילת העצמאות. אפשר לחשוב איפה בכל השנים, מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון, ועדות חקירה, היו מחלוקות עצומות בעם, עתיד יהודה ושומרון, ההתנתקות. איפה ראית 170 אנשי הביטחון הכי בכירים של מדינת ישראל מתאגדים לאגרוף אחד? לא תקשיב להם?
לא, מלכתחילה לא רצוי להקשיב, כי ההקשבה תביא לשינוי המדיניות, וזה...
אוקיי, אז אנחנו החלטנו לצאת מהורנו, אין לי הגדרה אחרת.
עכשיו, אתה כמי שצמח באליטה המשפטית, אמנם כבר לפני עשרות שנים, ואתה מכיר חלק מבני דורך, אמנם כבר חלק מהם גמלאים, אבל הכרת את המשפטנים הבכירים בשירות המדינה ובמערכת המשפט, ברשות השופטת. אתה סומך על בגץ שיעמוד בפרץ?
תראה, לי יש חשבון אישי עם בגץ, ושאני כבר עתרתי בבגץ שהפסדנו 11-0, הייתי מראשי העותרים, וישבתי באולם כשהנשיאה חיות אמרה שום מבצר לא נופל. ומאז אנחנו רואים איך המבצר הזה עומד אולי על עמוד אחד. יש בי כעס גדול על בגץ, שהוא סירב לנסות לראות את הנולד, ויכול היה למנוע את הצרה הנוראה הזו של השסע החברתי שנפל עלינו. אני מקווה שהם יתעשתו, אין לי שום ספק שהתוצאה תהיה 9-6 במקרה הטוב, או 8-7, כן? אבל זה הולך להיות מאוד קרב צמוד, שאני מקווה שאני טועה. למה אני מקווה שאני טועה? בגלל שאני חושב שזה משהו שנמצא מעבר לערכים האישיים, והמושג מה חוקי או לא חוקי, לדעתי צריך להיות חד משמעי. וזה לא חשוב אם אני גר באלון שבות, או אני גר בצפון תל אביב. אין הבדל, לא דעתי, אבל אין לי ציפיות מוגזמות.
כיוון שהדרג הפוליטי עכשיו הוא משהו ומישהו, עולה גם שאלת המיימנות הביטחונית שלו. לא רק הסכנה הביטחונית שיש בדרך שבה גם הצבא הולך ומתנוון, וגם איך שזה מוקרן לאויבים ולניתוח המודיעיני להערכה שלהם, אלא עד כמה אפשר לסמוך על שרים הזויים ותימהוניים. אתם העברתם בדיקות פוליגרף את חברי הקבינט, או את הפקידות הבחירה שעמדה לשרת את השרים?
פקידות, כן. מעולם לא נבחרי ציבור. זה בהגדרה גם הופיע. אנחנו לא בודקים נבחרי ציבור, הם אפריורי, שותפי סוד, על פי החלטת הבוחר. אגב, זה במדינות אחרות גם. כל פקיד, ללא יוצא מן הכלל, החל מהיועץ המשפטי לממשלה וגמור, באחרון הפקידים שהם שותפי סוד, או יש להם סיווג ביטחוני, אמור לעבור, עובר בדיקה ביטחונית, שבמקרה הצורך גם כוללת פוליגרף ורענון בדיקה.
וקרה שפסלתם מועמדים לתפקידים בכירים?
היה מקרה לא של פסילה, אלא של יקים רובינשטיין, שהיה היועץ המשפטי של משרד הביטחון, נכנס לאימות איתי בטענה שהוא מסרב לעבור בדיקת פוליגרף.
יחיאל חורב שהיה מלמב לוקח לעצמו את האשראי על האימות הזה.
טוב, יחיאל חורב היה באופן עקיף כפיף לי, ומעמדו האישי של רובינשטיין היה כזה שהוא יכול היה לדבר ישירות עם ראש השבק, שהוא היחידה שלא מבצעת את הבדיקות, ויחיאל חורב הוא לקוח, והוא התווכח איתי, ואני סרבתי. אני לא זוכר אם יחיאל חורב היה בדיון, זה הגיע עד לשר הביטחון רבין, והיה, השתתף היועץ המשפטי לממשלה וזה, והם, והוא עבר את הבדיקה. עכשיו, הוא פשוט אמר, ברגע שאתה אומר לי, סימן שאתה חושד בי. אמר לו, אני לא חושד בך, צדיק, לא, מה אכפת לך, תעבור את זה. חוץ זה, אתה דוגמה אישית, אתה יודע כמה פקידים יש במשרד הביטחון, אתה מוכן עכשיו לחתום לי ערבות, שכל הפקידים במשרד הביטחון הם לא מרגלים איראני.
אתה מוכן לחתום על ערבות שאיש מהשרים שלא היו לפני זה פקידים בכירים ולא עברו בדרך בדיקות פוליגרף?
לא יכול, הנה, קח את גונן סגב כדוגמה. הרי אני לא אומר, הסיפור שהריגול שלו היה שנים אחרי, אבל לא היה סוג של אישיות מפוקפקת. היו הרי שרים שהם אישיות מפוקפקת, שחלקם מכהנים עד היום. אבל אתה לא יכול לעשות כלום, אוי ואבוי, אני אומר לך, אני חסיד מושבע של ביטחון המדינה. אתה יודע, אתה הרי היסטוריון של הביטחון, לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה. 57 עליית גומולקה, מגיעים עשרות מהנדסים שהתעשייה האווירית משוועת שהם יבואו לעבוד אצלם. בא מלמב, משרד הביטחון, אומר, לא יקום ולא יהיה עולים חדשים. ראש השבק הוא עמוס מנור.
בעצמו עולה מהונגריה.
בעצמו עולה מהונגריה, הוא עלה ב-49, שנתיים אחר כך הוא נהיה ראש שבק. לא תגיד זה. והוא מקבל החלטה שכולם יתקבלו לעבודה. ומה הוא אמר? וזה משפט מכונן, והוא תדע לך, שנים היה מגיע לקורסים בכירים של השבק, ונותן הרצאה שבק במדינה דמוקרטית. הוא היה בא ואומר, מוטב מרגל אחד שאולי נתפוס בדיעבד, מהנזק הביטחוני שיהיה למדינת ישראל, עד זה שהפסידה 69 מהנדסים.
אבל יכול להיות ששר בישראל, אפילו שר בכיר, הוא שטול של מודיעין זר, לא בהכרח ערבי או איראני, אולי אמריקאי, רוסי, יכול להיות?
בוודאי שיכול להיות. אני חושב שהיום הסבירות היא אולי יותר גבוהה מאשר בממשלות קודמות, אבל זה נובע ממקום אחר שנקרא נאמנות למדינת ישראל. אפילו בספר שלי, מצד האיוולת, שיש שם שר שבוגד במדינת ישראל, היסורים, היסורי הנפש שלו, הם כל כך גדולים שהוא, בכל זאת, הוא פטריוט ישראלי, והוא נקלה למצוקה, ויש לו נקיפות מצפון. היום אני חושב שיש שרים שלא יהיו להם נקיפות מצפון. יש שהנמנות שלהם זה למשהו משיחי, בכלל לא נמצא איתנו, ולא לשום דבר.
קרמי גילון, תמונת הווה קודרת. אתה אישית עוד סובל מהאירוע ההוא בנובמבר 95. יש לך לסיום משהו מלבב לומר?
ממש לא. אני מצטער. אני לא בגלל שאני אדם פסימי מטבעי. אני יודע להיות אופטימי בנושאים מוגדרים, ויודע להיות פסימי בנושאים מוגדרים. לכן אין לי תשובה להוציא המצוקה האיומה שאני נמצא בה, בתור מי שהוא דור רביעי, חמישי כבר במדינת ישראל, שהוריו לחמו והוא לחם על חירותה ועל הדמוקרטיה שלה, ואני לא מאמין שהגענו למציאות הנוכחית, אבל אני אעשה כל מה שאישית אני יכול לתקן את המצב הזה.
טוב, לא צריך להתנצל, בוודאי לא ראש הבק, על הערכה מפוקחת, אם זו דעתך. הלוואי ותתבדה.
כן, מה אחרות?
קרמי גילון, פעם כף, תמיד ראש השבק לשעבר, שגריר בדנמרק ועוד תפקידים ציבוריים רבים. תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה, אמיר, נהניתי.